שמעתי שפה כבר נמצאים עמוק עמוק בתוך זמן חורף. חשבתי שאפשר להגיד שבאלף חשבן אם אדם רוצה להתפלל לתפילה, תפילה שתתקבל, אז שיתפלל באלף חשבן, כי אז כל הישיבות חוזרות, אז יש הרבה ברכה, שמחה בשמיים. אז הזמן תקבלו את התפילות. אבל מה עושים עם הישיבות שעושות לפני? אומרים שיש ישיבות שמקפידים דווקא על אלף, אפילו לא בגלל שהן לא רציניות. נראה לי זה גם מסורת, מאז חיים מוולוז'ין, מרכז הרב, כן. אז מה הדין של ישיבות שלפני כן? אפשר להגיד שאדרבה, כן. שאם באלף חשבן, זו שאנשים מגיעים עם העתיקים וזה, אלא כבר נמצאים בשבון, בכלל... ברכה. טוב. אז באמת שתהיה חורף, חורף טוב. פה המעלה ש... אחד הרווחים שאני בא לפה זה שמרגישים את החורף. כי גשם זה תלוי במעשים, אבל הקור, הקור הוא יותר בטבע, יותר נמצא, לא? מרגישים קצת. אצלנו, מחכים לזה. טוב. הייתי מנסח ככה את מה שהשלב שאנחנו נמצאים בו דברי הרמב״ם זה שהוא לפני כן דיבר על העולם הזה ועכשיו הוא עובר לדבר על העולם הבא. כלומר נזכיר שהוא הביא כמה כתות שתיארו מה יהיה השכר העתידי. אז חלק מהם באמת תיארו שפע מאוד גדול בעולם הזה, טבעי או על טבעי, וחלק תיארו גם עולם עולם עליון כזה, כמו עולם הבא, שגם שם הם תיארו בצורה ככה מוחשית את השכר. והרמב״ם כאילו בעצם מתווכח עם שניהם, אפשר להגיד שבאופן עמוק הוויכוח הוא קשור. בשני המקרים זה באמת לחיות לפי מושגים של העולם הזה. אבל לגבי העולם הזה אין לו ויכוח על העובדות. שיש שפע גדול, כמו שכתוב, בנביאים, אולי לאו דווקא ניסיות גמורה, אבל כן, משהו שהוא הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים, זה יהיה. אבל מה הטעות, מה הוויכוח, מה המטרה, מה התכלית? האם אותו שפע גדול הוא התכלית? זה השכר, זה מה שבשביל זה האדם חי בעולם? או שזה רק חיטים צי, זה רק כלים. וזה כל ההקדמה שהוא הביא, שבשביל הילד, השוקולד שהוא מקבל, או הסוכר, או הבגד, זה בשבילו התכלית, והלימוד הוא רק אמצעי. ומי שמבין, מבין שהתכלית זה הלימוד, וכל הדברים האחרים הם רק לחזק את הלימוד. וזה משל שבעיקר הביא ביחס לאותו שכר שבאמת ישנו, והוא קיים, ואין ויכוח עליו. רק מה המשמעות שלו, מה התפקיד שלו, למה אתה באמת... למה אנחנו חולמים על זמן שיהיה כזה שפע? אז לא כי השפע הוא העיקר, אלא העיקר זה שזה יתאפשר שהארץ תמלא דעת את השם. אז זה הערה שלו על העולם הבא, על העולם הזה, סליחה. עכשיו הוא מתחיל לדבר על העולם הבא. העולם הבא זה כבר ויכוח יותר עקרוני, איך אתה מבין את הלשונות של חכמים? את הדברי חכמים וחידותם. אז פה הוא באמת נותן הקדמה שיש שלוש דרכים איך להבין וממילא גם מציג את הדרך שלו ואנחנו רוצים להוסיף ולהרחיב ששלוש הדרכים אפשר לומר שהם באים לידי ביטוי הרבה יותר רחב מהסוגיה הזאת שהם מלווים אותנו מאז ועד היום אז נראה בתוך דבריו. ומה שאתה צריך לדעת, שדברי החכמים עליהם השלום, נחלקו בהם בני אדם לשלוש כתות. הכת הראשונה והם רוב אשר נפגשתי עמהם, אשר ראיתי חיבוריהם ואשר שמעתי עליהם, מבינים אותם כפשטם. ואינם מסבירים אותם כלל. כלומר, הם באמת לא רואים צורך להסביר ולבהר ולפרש דברי חכמים בעיני אגדה כמובן. ונעשו אצלם כל הנמנעות מחויבי המציאות. אין הרבה מורה, אנחנו נרומץ פה לדבר, ביטוי שנקרא נמנע, שיש בשכל, בקשר הגיוני, הבנה שיש דברים שלא יכולים להיות. יש דברים שהם בלתי אפשריים. העולם שלנו בנוי מחוקים, החוקים האלה מקבילים, ורמב"ם יסביר, זה לא סתירה להשגחת השם בעולם. הוא רצה בחוקים האלה. זה לא סתירה לזה שכל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, עכשיו למדנו את זה במקדמה לשמונה פרקים. הוא רצה את הכל, אבל רצה שיהיו חוקים, חוק נתן ולא יעבור. אז יש דברים שהם נמנעות, יש דברים שהם בלתי אפשריים. ומי שמפרש, שהדברים שכתובים בדברי חכמים, שהם כאילו בלתי אפשריים מבחינה מציאותית, הם כפשוטם, הוא אומר, זה סכלות. הוא לא עסוק עם חמת סכלותם בחוכמות, מרוקה מן המדעים. ואין באים מן השלמות, עד כדי שיתורו על כך מעצמם. אני לא מספיק, אפילו בעלי דעת שיחשבו שיש פה איזה דבר שצריך לדון בו, ולא מצאו מעורר שעוררם. זה לא בא מתוכם ולא בא מישהו אחר. ולכן חושבים הם שאין כוונת חכמים בכל מאמריהם מחוכמים, אלא מה שהם הבינו הם מהם, ושהם כפשוטם. אף על פי שיש בפשטי מקצת דבריהם מן הזרות, עד כדי שמתספרנו כפשטו להמון העם, וכל שכן יחידיהם, היינו דמים בכך. אומרים, מאיך אפשר שיהיה בעולם אדם שמדמה את דברים אלו וחושב שהם דברים נכונים. כל שכן שימצאו חן בעיניו. כן, אז כל מיני תיאורים, הרמב"ם יגיד כל מיני תיאורים שהם מפלגה. נשתף אתכם, כתוב ש אוג מלך הבשן רצה להילחם בישראל. אז הוא עקר הר של שלוש פרסאות. שם על הראש כזה, נכון? והתכוון להפיל את זה על מחנה ישראל. ואז באו נמלים, נקבו את ההר, ואז נכון, כאילו באמצע נעשה
סופגניה.
חור, ואז זה נפל לו על הראש, והתיישב עליו. ואז הוא רצה להוציא את זה, אז בא מלאך והאריך לו את השיניים, נכון? שיני רשעים שיברת, אל תקראי שיברת, אלא שרבבת. ואז נתקע, אבל שבא אז בא רק משה רבנו להשלים את המלאכה. עם המטה, 10 אמות, קפץ 10, הגובה 10, ריקה 10, הגיע לעקב ונטרל אותו. אין בעי, ממש, זה היה נטרל אותו. טוב, אז אז קראתי פעם, אני אומר, זה סיפור מזעזע שיש מה גם נזדעזע ממנו. אבל שישב מישהו, הקראתי ספר על החזון איש. היה מחבר הרב אהרון סורסקי, מי שמכיר. כתב הרבה ספרים כאלה. אז שמישהו היה ליד החזון איש ואמר לו שהוא חושב שזה לא כפשוטו, שאולי זה בא להגיד איזה רעיון. אז החזון איש שמר שהוא ביקש מהבני הבית שירחיקו את היין מהבן אדם הזה, שלא יגע ביין. אז אני כל פעם שאני נזכר בזה, וגם מה הרמב״ם היה אומר על זה? אפילו אמרה לאמת, אבל מה הרמב״ם היה אומר על זה? גם היה אומר ש... מה? יש סיכוי שהיה מסכים על זה. איך נראה? עכשיו זה ודאי בא לתאר. למרות שלכאורה זה כן מתאר תיאור שהוא קשור לאיזשהו ניסיון של אוג להשתמש בכוח שלו. אבל יש פה איזה... יש הרמב״ם להגיד ש... מן הנמנעות, שבירים הר כזה, מנעות שהשיניים יגדלו ככה, באו לתאר משהו. הסתבך כזה, לא יודע. הסתבך עם עצמו. מעניין לעניין בעינייה, יש לזה עינייה, איזה בברכות. וגם במהרנים יש. עכשיו, יכול להיות שעליהם החזונים שתודק. השאלה למה אתה אומר את זה, כן? יכול להיות שהוא קלט, מה שרב נחמן אומר, חקר כזה, כן? אגב, זו שאלה גם מה רב נחמן יגיד. לא בהכרח שרב נחמן יגיד כפשוטו.
מה, כן?
שרב נחמן היה מאוד נגד המחקר, לא בטוח שיגיד שזה כפשוטו. מה? מה, היה אומר שזה כפשוטו? כפשיטות. מעניין. אני לא בטוח.
אבל... הרב ברברכן מסביר לברנאום
את
חמורת
כפשוטו. מה? כל הרב ברברכן מסביר לברנאום. נכון. שאתה אומר שהנה, הוא מוצא בזה רמזים. זה יכול להיות שיגיד שגם בזה יש רמזים. נכון. מעניין למצוא התייחסות מפורשת לזה. לרב נחמן. אבל אז אני אומר, זכות שהחזוני שזה היה יותר על הזה, ואם גם אני יודע שזה הרע. כי יכול להיות שכל אחד הוא נמצא קצת, גם מי שהוא מאמין, כן? יכול להיות שבאמת היה כזה, לא יודע. אבל גם אם מישהו מאמין, אז זה... כאילו, עד כמה אתה אומר, אם קבל אני אקבל. בטח הם לא התכוונו שנבין ככה. אבל אם היו אומרים שזה מה שהם מתכוונים, בסדר. טוב. אבל הרב אומר, מי שהולך עם זה בצורה פשוטה, וזה היה דוגמה, דוגמאות דומות, אחרות, כל מיני תיאורים של דברים שקורים בשמיים, ומשתיירים את הריבונו של עולם בצורה גשמית, זה ודאי. כל מי שתופס כפשוטו, דברים שהיו נדהמים לשמוע את זה, והכת הזאת המסכנה, ממשיך הרמב״ם, רחמנות על שכלותם, לפי שהם רמו את חכמים לפי מחשבתם, ואינם... אלא משפילים אותם בתכלית השפלות, ואינם מרגישים בכך. וחי השם, כי הכת הזאת מאבדים הדר התורה, מחשיכים זוהרה, ועושים תורת השם בהפך המכוון בה. לפי שהשם אמר על חוכמת תורתו, אשר ישמענו את כל החוקים, האלה וכו'. נכון, הלשון שם ידועה, עם חכם ונבון, הוא הגדול הזה. בהכת הזאת דורשים בפשטי דברי חכמים דברים אשר אם ישמעו מהעמים יאמרו הקם שחל ונבל הגוי הקטן. אם נזכור אז נחזור למשפט הזה. והרבה שעושים כן הדרשני המבינים לעם מה שאינם מבינים עם עצמם, כן, שהם דורשים את הדברים ומסבירים לעם את מה שהם לא מבינים. מי ייתן ושתקו, כמה שאינם מבינים, מי ייתן לחרש את החרישון ותהיה לכם חוכמה. היה להם לומר, אין לנו יודעים מה רצו חכמים בדבריהם אלו ולא היה פירושו, אלא חושבים שהבינו, מעמדים את עצמם להבין לעם מה שהבינו עם עצמם, ולא מה שאמרו חכמים. ודורשים לפני המון בדרשות ברכות, טוב, אז זה קצת רמז שאולי התכוון גם לאזור הזה, הוא פרק חלק וזולתם, כי פשוטם, מילה במילה. אז זה אפשר להגיד יש עד היום. הרמב״ם גם אז היה לו דיון עם לא מעט, לא מעט מאנשי ה... לא רק המרצים, הוא מדבר גם על אנשים שדורשים בפניהם. שהוא אומר שהם לא... כאילו באים לכבד והם לא מכבדים, עושים ההפך. לא מרומים את התורה, לא מגדילים את שם השם. אז זה צד אחד. בקת השנייה גם הם רבים. והם אותם שראו דברי חכמים משמעו והבינו כי פשטו. כי פשוטו. וחשבו שאין כוונת חכמים בכך אלא משמעו פשטי דבריהם. ולכן זלזלו בו וגינו וחשבו למוזר מה שאינו מוזר. ויליגו על דברי חכמים לעתים קרובות. וחושבים שהם יותר נבונים מהם ויותר זכי רעיון. ושהם עליהם השלום פתאים חסרי דעת חלים בכל המציאות. ואינם משיגים שום דבר כלל. ורומי שנפל למחשבה זו, אותם הטוענים שהם רופאים, מעוזים, משפטי המזלות, לפי שהם דמיונם, ששהם לפי דמיונם פיקחים חכמים פילוסופים, וכמה רחוקים הם מן האנושות אצל הפילוסופים האמיתיים. אז יש כאלה, הם מסכימים לקט הראשונה, במה חכמים אמרו, וזה אין ויכוח. שניהם אומרים, חכמים התכוונו כפשוטו. הקטע הראשונה, כפשוטו ולכון. הקטע השנייה אומרת, כפשוטו וזה לא יכול להיות. ולכן הם משליחים דברי חכמים, מלהיגים עליהם, מבזים, והם כביכול מתיימרים לחשוב שהם חכמים יותר מן החכמים. ואומר הרמב״ם שהם לא באמת חכמים, גם במושגים של חוכמה כללית, אוניברסלית, הם לא באמת חכמים, היו חכמים באמת, הם מבינים שלא ככה צריך לקרוא את דברי חכמים. ואז אומר משפט מאוד יקר, והם יותר שחלים מן הכת הראשונה, ויותר פתאים. והם כת ארורה שהתפרצו כלפי אנשים רמי המעלה שכבר נודע חוכמתם אצל חכמים. והנה הכשורה את עצמם עם מדעים עד שידעו איך כותבים את הדברים בעניינים האלוקיים וכייצא בהם מן המדעים להמון וחכמים, והסתכלו לעצמם את החלק המעשי של הפילוסופיה, כאז היו מבינים אם החכמים חכמים עוליו, והיו מבינים להם ענייני דבריהם. למה הוא אומר שהם יותר שחלים מן הראשונים? מה?
כי הם גם נראים חכמים.
כי הם גם?
נראים חכמים.
אז הם נמצאים בטעות יותר גדולה.
מצופים
יותר. אלא שהם היו יכולים יותר.
לא, הם רואים שהם לא מסתדר להם מה שחכמים אומרים, אז במקום להבין שהם טועים, הם אומרים שחכמים טועים.
אז למה זה יותר מהראשונים?
כן, הראשונים טיפשים שמאמינים לחכמים למה שהם שמו בפה שלהם. והם טיפשים שלא רק שמו את זה בפה שלהם, הם גם אומרים
שהם טועים.
כן.
לא, שהם מכירים את הכלי הזה של למשל.
מי? האחרים?
הכשירו עצמם מודים עד שאילו איך כותבים את הדברים בינים עולים.
אילו הכשירו, אילו הכשירו. הוא אומר שהם לא הכשירו. אה, זה מה שאמרת, שכאילו יש עליהם צביעה, שאני מבין מה שאמרת. אבל הוא אומר, בגלל שהם לא הכשירו, אז הם נכשלים בזה. אבל, זה באמת, בכיוון הזה שהראשונים יודעים דבר אחד, שהחכמים יותר חכמים מהם. האחרונים את זה לא מבינים. זה טיפשות הכי גדולה. זה העיוורון הכי גדול, שאדם לא חושב שיש משהו יותר חכם ממנו. שיש משהו יותר חכם ממנו. אולי קצת, כמו שאמרת, שגם מעיוורון כזה יותר קשה לצאת. כי מי שחושב, עם הארץ יודע שהוא עם הארץ. הוא אומר, אני לא רב, תשאלו רב, כן. מה אני מבין בזה? אז מי שחושב שהוא חכם יותר קשה להסביר לו, שאולי הוא טועה. אז זה הטעות, היא כפולה. גם טעות שהעיוורון בה הוא יותר קשה, יותר מקובע. אבל גם זה באמת דבר מאוד בסיסי. דווקא השכל הישר אומר אותו, שתחשוב שאם יש אנשים שהיו חכמים והיו נערצים על כל מיני דורם, והתאמצו לשמור את דבריהם במשך דורות, והרבה הרבה אנשים הלכו לפי החינוך שלהם והדורה שלהם, אז לחשוב שכל מה שהם אומרים זה רק דברים שאתה יכול להשליך אותם על נקלה. אגב, זה נכון שהזלזול, אני פעם חשבתי, אני קצת אפתוח סוגריים עם דיון יותר רחב, אבל הזלזול הוא באמת לא רק בחכמים, זה קצת הזלזול באדם בכלל. כי אומרים, טוב, למה כולם הריצו אותם? כי כולם היו טיפשים. כל הדור הוא היה טיפש. אז הם מכרו להם לוקשים, והם קנו אותם, והם אולי בסדר. והשכל הישר אומר שזה לא ככה. לא יודע אם זה הסיבה, אני עכשיו נתתי סיבה למה צריך לחשוב שהם חכמים, הרי אתה לא יודע. תחשוב שהם היו מורי הדור. טוב, אז אתה כאילו להעריך את המשפט של הדור, ההוא. הכוזרי למשל, כשהוא דן בנושא הזה, יש אולי ראייה נוספת, אומר, תראה איך הם דנים בלימוד, נכון? אתה רואה איך הם דנים בלימוד. וואו. זה אגב, במובן הזה, זה מעניין. שבעיני ההגדה זה כאילו סוד. חמד, גם כשאנחנו מחפשים את המשל, למשל, אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים להבין איך הם, מה הם רצו להלביש, מה היה הדרך שלהם, איך הם חשבו, איך הם הגו, באיזה שפה הם באמת דיברו. אבל יש דבר שהוא דווקא מכנה משותף של כל הדורות, זה הלימוד. אני אגלה, בזה מה אתה יכול לקרוא אפילו עוד לפני רש"י, אתה יכול לקרוא את סוגיית הגמרא ולהגיד, וואו, ובוודאי שאתה קורא את כל המפרשים. אתה רואה כמה הרחבה וכמה זה, אז אנשים כאלה חכמים, אז כשהם דיברו על עניינים אלוקיים, הם פתאום סתם, זה לא יכול להיות. זה הרעיון.
אבל מה הם מרוויחים מזה, אם הכל שם משנים, מה הם מרוויחים מזה לדור משהו שאף פעם אי אפשר לדעת מה הם
מרוויחים? מה, חכמים הרוויחו?
אני אצליח להביא פירוש לכל הדברים.
אנשים, אף אחד לא יכול לדעת שזה באמת מה שהם כתבו. מה נרוויחו?
נו, בשביל מי הם כתבו את זה? מה אתה אומר?
בשביל עצמם לא נכון.
לא, בשביל עצמם זה היה צריך לכתוב. הם כתבו את זה בשביל הדור הבא. בשביל מי בדור הבא הם כתבו את זה? מה? הרי הרמב"ם נכון בהקדמה למשנה, נדבר על זה, נכון? על הדרשות. יש הרי שלוש הקדמות, נכון? שמונה פרקים שנה שעברה עסקנו. כמובן, חלק מה שעוסקים עכשיו, יש הקדמה למשנה. יעשה להגיד קצת בחיוך, אבל זה באמת, בשביל הרמב"ם. בשביל מי הם כתבו את הכל? בשביל הרמב"ם. אז רק בשביל רמב"ם להגיד וכל השאר התבלבלו, אז הרמב"ם בעצמו אמר, טוב לי שלבונן חכם אחד מעשרת אלפים שכלים. נכון, הכוונה אפילו, לא רק שיהיה ניטרלי, אחד יבין והשאר לא יבינו, נכון, אפילו השאר קצת התבלבלו מזה, ואף על פיכם. ובעלי הסוד יגידו בשביל בעלי הסוד. באמת, בשביל אנשי סגולה הם כותבו את זה. והמון צריך להקשיב לאנשי הסגולה, כי הם יגידו לו קצת מה שהוא יכול לרומם את הדעת שלו, עד כמה שאפשר, שזה הרמב"ם עסק בזה.
וואו.
כך הוא אומר. הם כאילו באמת תמנו במתמוניות כדי שימצאו את זה מי שראוי. ודווקא הם, יכול להיות שהם שמרו את זה באופן ש... שאולי משמרים את זה בלבוש כזה, זה לא היה נשמע. כי ככה כל ההמון מחזיק בזה. זה כבר הסברה יותר זה, אבל ככה כל ההמון מחזיק בזה, כי זה יפה, זה סיפורים יפים, זה דרשות. אומר לכם משהו, קלתי השבוע, שהיה, השבוע היה... זהו, באמת הישיבה פה כן התחילה בתחילת הזמן, אבל לא באלף חשבן, אלא ביום התקופה. אתם יודעים, יום ראשון היה יום התקופה. אז במקרה, אולי לא במקרה, יצא לי לשמוע שיעור, זה דנינו, שתמיד חכם, תמיד חכם, על היום התקופה. אז כתוב בספרים, זה מופיע ביורדיה, והפוסקים גם, שבזמן של התקופה, אז כנראה יש גם שעה של התקופה. זה 90 יום וכך וכך חלקי היום. 7.5 שעות. יום התקופה, טוב שתעלת, יש 4 תקופות, תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז. שלכאורה זה היה צריך להיות כמו היום הקצר ביותר בשנה, היום הארוך ביותר ושני הימים השווים. אבל זה חישובים קצת אחרים, של הרבה דורות כבר, זה קצת זז. אבל זה קשור לענייני עיבור השנה, עיבור השנה נוגע לזה שתקופת ניסן צריכה ליפול לפני פסח. פסח צריך להיות באביב. אז זה נגמרות, נכון? סנהדרין, ראש השנה, מדברים על זה. איך ל... זה נפקא מינה ממש להלכה. יש גם נפקא מינה לענייני שמירה. שכתוב לא לשתות מים בזמן הזה. בשעה של התקופה. עכשיו זה 97.5 שעות או משהו כזה. אז בשעה שהתקופה נופלת לא לשתות מים. יש דעות, הוא נתן פשרה חצי שעה לפני, חצי שעה אחרי. באמת, הוא אמר את זה לפני כן, אבל מישהו שאל מה זה, מה... הוא אומר, באמת רבי גאון אומר שזה סתם, שזה ניחוש, בן עזרא גם אומר, אבל הוא אומר, אבל הרבה גדולים, כולל הגר"א והפוסקים והרמ"א, כן אמרו, כן הביאו את זה, שצריך לחשוש. ומה? והוא לא הביא בשם מי, צריך לשאול אותו אולי, שאם שמים כפית, אם שמים מתכת בתוך המים, זה בסדר. אז אחד הדלותים שואל, מה זה עוזר הכפית? הוא אומר לו, כמו שאני לא יודע להסביר, למה המים מזיקים? איך אני לא יודע להסביר למה הכפית עוזרת, אבל החכמים שדיברו בזה ידעו איך העולם מתנהג גם מבחינה רוחנית. ברור שזה משהו רוחני, לא מוסבר על פי הרפואה המוכרת. ואז עלה בדעתי, לא רציתי להגיד את זה, כי ידעתי שזה בכנסת חבר'ה יותר, איך להגיד את זה, בפשט, לא מתחכמים. אז שאם הייתי אומר, זה היה לשמה התחכמות. אבל שזה הדרך שהדבר הזה ייזכר. אתה יכול לכתוב בספר, אבל איך אתה עושה שכל הציבור יזכור מתי יום התקופה? אתה אומר, אז אסור לשתות מים. עכשיו, האם חכמים היו כל כך, אתה יודע, כאלה מתוחכמים, ככה להטמין במטמוניות? אני לא יודע, זה משל כזה, אבל הרמב״ם כן אמר את זה, אני חושב. כן לפחות היה יכול לחשוב את זה על המשלים האחרים בעיני הגדה, שהמשל דרך מצוינת. אני באמת רוצה לדבר עם הרב קוק שלו עוד 10 דורות, לא אני, כי בכל אם אני הייתי... החז"ל של תקופתנו, כן? גם בתקופתנו יש חכמים גדולים, כן? הם היו רוצים להעביר איזה מסר לרב קוק של עוד 10 דורות, או לרמב״ם של עוד 10 דורות, או לרבי נחמן של עוד 10 דורות. כל אחד יש המחנה ומשל דגלו. אז תלביש את זה למשל, כולם מספרו אותו, יבוא חכם, נגיד, וואו, יש פה איזה מטמון.
מה רע מראש לעשות?
ככל שזה מטמון יותר גדול, יסתירו אותו יותר.
מה רע מראש לעשות את זה?
להסביר את הרעיון. וואי, הרב בארות הקודש מסביר. לא, אבל אז זה לא יעבור. עכשיו נתתי, נגיד את הרעיון ערום, כאילו, את הפשט, את הנמשל. אז הרב אומר למה יש ערך למשל. זה עוד סוגיה. אבל, וזה אולי גם קצת תורת הסברה אחרת. אבל עכשיו נצטתי הסבר פשטי, שאז זה לא יעבור. כי את יחידי הסגולה זה יעניין, אבל את העם זה לא יעניין. עם כל הכבוד, לא תמיד אתה בטוח ש... אני אומר, חישוב כאלה, ריאלי. לא תמיד אתה בטוח שיחידי הסגולה, מספיק שאחד שכח, כאילו... אז זה נתקע. וככה, אומרים, כותבים את הזוהר, אומרים שזה סגולה לקרוא. זה גם יש בזה משהו, כל אחד שזה... מרגיש שיש בזה איזה משהו ככה מיוחד, מופלא כזה, זה... אז קוראים. אחר כך מגיע הדור ש... נתחיל, בכל דור, כן, יש יחידי סגולה שמפרשים מה הטמון פה. בכל דור חושף מטמוניות חדשים. אז זה ככה, אני חושב שזה קרוב לדברי הרמב״ם, לא אומר שזה פשט הרמב״ם, זה קרוב לדברי הרמב״ם. ההסברה הזאת. אז הם היו, הקט השנייה, הם צריכים להבין את זה לפחות. שהחכמים החכמים. ואני אומר, אם היו מספרים את כל מה שכתוב, ואומרים, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, זה בסדר. תגיד את ההקדמה הזאת, אז אתה בסדר. אני אומר, כשאתה בא ושופט את החכמים, אתה חושב שאתה יותר חכם, יש לך איזה קנה מידה, יש איזה קריטריון, שלפיו אתה יכול להעמיד אותם על כיסא המשפט ולדון אותם? זה הטעות הכי גדולה שיש. וגם הכי עוצרת, הכי גורמת לאדם שיהיה תקוע ולא יוכל להתקדם. ואז אומר, והכת השלישית, והם חי השם מעטים מאוד, עד שאפשר לקרוא להם כת, כמו שאפשר לומר על השמש, מין. אז יש רק אחד. מעניין, שלא מה יגידו על זה התוכנים היום, האם יש דברים דומים לשמש? לא. והם האנשים שהתברה אצלם גדולת החכמים, וטוב תבונתם ממה שנמצא בכלל דבריהם דברים אמרים העניינים אמיתיים מאוד, ואף לפי שהם מעטים ומפוזרים בכמה מקומות בחיבוריהם, הרי הם מראים השלמותם והשגתם את האמת. פה אגב, המשפט הזה, זה המשפט שעמד לנגד עיניי, התוכן שלו לפחות, כשלמדנו תחילת הדברים, שהרמב"ם מביא כמה ראיות שהעיקר זה הלימוד לשמה. רואים את זה שוב. אמר, ואז יש משפטים כאלה, תראה כמה הם הפליגו, כמה צדקו, שאמרו, שהוא מביא דבר דברים לשם פועלם, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם, וגם אל תאמר אלמד בשביל זה, אל תאמר אלמד בשביל זה, אלא למען מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אני חושב שפה הרמב"ם אומר, זה מעט. יכול להיות שהרבה מאוד דרשות או מאמרים יגידו, מי שילמד יקבל גן עדן, מי שילמד נער הפרסמון, מי שילמד יקבל תחת החיפיזה, יקבל מצאות, פרוסים וזהב, הכסף. המון המון פעמים יהיה כתוב ככה, אבל פעם אחת יהיה כתוב את זה. זאת אומרת, אם אתה יש לך חושים, תבין איפה, כאילו אומר, המטמון נמצא לא רק בכתב חידה שמאחורי המילים, אלא גם בתוך כל הדברים, יש איזה משפט, שאומר לך, תשמע, אם תקשיב, זה משפט מפתח. הוא מגלה על כל המאמרים האחרים. מה המשמעות שלהם, מה המשקל שלהם, מה ההקשר שלהם. זה מה שהוא אומר פה. אז חכם רועד. אף על פי שהם מעטים ופוזרים בכמה מקומות בחיבוריהם, הרי אמרים על שלמותם והשגתם את האמת. וגם השרם גם לשמונה פרקים, אחרי שהוא דיבר על ההליכה בדרך האמצע, אחרי שהוא דיבר שההליכה בדרך האמצע היא באמת משהו של שלמות, שלקחת את כל הכוחות, גם את הצד הזה וגם את הצד הזה, לכוון את הכל לתכלית אחת. הרי קומה נוספת שמדבר שם, פרק החמישי, אז הוא מביא את המאמר בכל מעשיך ולשם שמן. הוא אומר, זה ממש עזר אלוקי שאמרו מאמר כזה. כי הרמב"ם אומר, זה סיכום של כל מה שאמרתי עכשיו. ארבע מילים. חמש, כל מעשיך היו לשם שמן. השפט הזה כלל כל מה שאמר. אז תתלוי איך אתה מקשיב. יכול לשמוע מוסר כזה, לשם שמיים, לא בשביל... לא, זה להבין איך שכל הכוחות קשורים, כל הכוחות יכולים לתת את המקום שלהם, ו... שיש פה איזה יחס נכון, מסך, כל זה כלול במאמר הזה, ככה הרמב"ם שומע אותו. זאת אומרת, ככה צריך לקרוא. אדם חכם, ככה הוא לומד. וגם נתברר אצלם מניעת הנמנעות ומציאות מחויב המציאות, וידעו שהם עליהם השלום לא דיברו דברי הווי, ונתברר אצלם, אצל החכמים האלה, שיש בדבריהם, דברי חכמים, פשט וסוד, ושכל מה שאמרו מדברים שהם איתי אפשריים, אין דבריהם בכך אלא על דרך היחידה והמשל. כן, לכאורה די ברור שגם הדוגמה שהבאנו מקודם. וכך הוא דרך החכמים הגדולים. וכך פתח ספרו הגדול, פתח ספרו גדול החכמים, ואמר להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. כבר ידוע אצל חכמי הלשון כחידה עם הדברים שאינה בסודם, ולא בפשטם, כמו שאמר חודן עליכם, חידה. לפי שדברי כל בעלי החוכמה בדברים הנשגבים שהם התכלית, אינם אלא בדרך חידה ומשל. גם אני שהרמב"ם מדייק פה, אם אני מבין נכון, הוא דקדק דווקא במילה חידה, דברי חכמים וחידותם, ולא במילה משל. שיתנו להזכיר את זה, שהמילה משל בשפתנו, לא מהיום, כבר הרבה זמן, הרבה דורות, כן? המשמעות שלה, שאומרים פה איזה תיאור מסוים של הדברים, שיש לו נמשל. אבל דווקא בלשון תורה, בלשון תנ"ך, המילה משל לא בהכרח שזה ככה. כי קודם כל ספר משלי בעצמו, יש בו הרבה מסוקים שהם לא משלים. אלא הם כמו בשפתנו פתגמים. זה משפט, כמו פרקי אבות למשל. חלק גדול מפרקי אבות זה לא משלים עם נמשל. אלא זה, אבל זה כן משל בלשון מקרא. כאילו מאמר קצר, דומה למה שדובר מקודם, כן? מאמר קצר שכולל הרבה. כמו בלעם, וישא משלו ויאמר. זה לא בהכרח משלים. משפטים תמציתיים שאומרים זה. האמת שיש שם גם משלים. אבל המילה משל לכאורה זה הפירוש שלה בלשון זה. לכן הוא אומר חידותם. חידה זה שיש לה פתרון. גם לא בטוח. יכול להיות שהמילה משל יש לה משמעות כפולה. גם המילה מליצה, אני חושב. באמת, המפרשים השיר השירים, אתה יודע, שהם אומרים, מילי שבן עזרא או מלבים, אז הוא אומר, הפשט והמליצה. מילי שככה. מה? משל ומליצה בשיר השירים, יפה. משל המליצה זה הנמשל. מה אתה אומר?
משל לקרוא זה לדמות משהו למשהו אחר, לאנשים, לממשים. עכשיו, זה לא בערך משהו שיש לו, הוא מורה מסר עמוק. זה רק להסביר משהו אחד, ועל פי מציאות אחרת, משהו אחר. החידה זה כאילו משהו שזה לא סתם שזה מבין דברים, משהו יש לו משהו. גם בימינו היום, לא? אתה אומר... לא שאלו משהו עמוק, לא בערך משהו עמוק. זה סיפור אחד
שהוא
בא לבטא משהו
בסיפור
אחר.
אתה רוצה להגיד גם מהשפה ששתי... בשפה שלנו, שגם משל וגם חידה זה לא כפשוטו, זה לא אותו דבר משל וחידה. שמשל זה... יש פתרון, אבל הוא יחסית קרוב להפשט. יחידה היא באמת יותר סוד נקרא לזה. יכול להיות. אבל משל בלשון מקרא, אתה בא להגיד שגם... גם אם נגיד ש... אתה מבין מה שמיר? שזה... יש בזה עומק, אבל זה לא... כמו משלי המגיד מדובנה, זה הכוונה שלי, כן? שזה המשמעות. צריך לצקל, חכמי הלשון. חכמי הלשון, אני כמובן לבדוק את כל הדוגמאות, איך נהיים חכמי הלשון. אז למה קראו לזה משל?
משל זה להמשיל, לדמות משהו
למשהו אחר. אבל פה זה מה שאומר, שחלק מהדברים, נגיד, מענה רך, ישיב חימה. אז בשפתנו היום זה לא משל, ובשפת המקרא זה משל. משפט קצר, אומר המון. מה הוא מדמה? מה שהוא אומר. אבל הוא אומר דבר, כאילו קטן, וואו. אפשר לחשוב עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תתת לו כמה צדדים, כמה... טוב. ממשיך ואומר, מנחה רואה, לפני כן. שדברי כל בעלי החומה בדברים הסביבים שמתכלית עיניים אלא בדרך חידה ומשל. ומדוע נתפלא שחברו את החוכמה בדרך משל ודמרו אותם בדברים שפלים המוניים? מנחה רואה החכם מכל אדם עשה כאן ברוח הקודש, כלומר שלמה ומשלי, שיר השירים, קצת קהלת. ומדוע יהיה מוזר בינינו לפרש דבריהם ולהוציא להם פשטה. כלומר זה כולם מדבר על אנשים שהם בתוך בית המדרש, כן? כולם מבינים ששיר השירים זה משל. אז למה על חכמים פתאום אתה מתעקש כפשוטו? דברי הם עצמם מבארים פסוקי הכתובים, ומוצאים אותם פשוטם ועושים אותם משל, והוא האמת. כפי שמצאנו שאמרו שזה שאמר הכתוב, הוא יקע את שני אריאל מואב, כולו משל. לכן מה שנאמר, הוא יקע את הארי בתוך הבור, משל. מעניין, שדווקא זה היינו יכולים להגיד, לא, כפשוטו. אז מה חז"ל באו להגיד? נשאריו שאלו אותו, מאיפה הוא, הרי הוא כתב על ההתעמלות. שההתעמלות שצעירי ישראל עושים, להיות בנים המליצים לאומה, זה נוגע למה שהיחידי יחידים מייחדים. אז שאלו אותו, מאיפה לקחת את זה? זה עשה רעש גדול. חשבו שהוא מתכוון לתחרויות ספורט. לא, לא התכוון לתחרויות ספורט. למרות שתחרויות ספורט לפעמים הם אמצעי בשביל לחזק את הכוחות, בסדר. אבל בעיקר התכוון להתעמלות. קוראים גם היום התעמלות. אני חושב שאם הייתי קורא את הפסקה הזאת ביום, הייתי מחליט את המילה התעמלות במילה הטירונות שצעירי ישראל עושים בצבא כדי להיות בנים אמיצים לאומה, לעמוד מול האויב, זה כל ההמשך. וגם אז היה כאלה שהתחילו להבין שצריך לבנות יהודי שיוכל לעמוד נגד האויבים. אבל אף על פי כן. אז גם אם נוציא את זה כפשוטו, זה לא ממש ללכת למקום הזה של ספורט לשם ספורט, רק בשביל הרעבה שבספורט, אלא באמת בשביל לעמוד בגבורה נגד הזה, עדיין לא כל מוחה סביל דע. ועוד להגיד שזה כל כך, תגיד שזה ערך, מה כל כך גבוה. אז באמת, האמת שיש כמה התייחסויות, אבל מכתב אחד, אז זה מזכיר את המאמר הזה של חז"ל. שהם אמרו, שמה שעשה אותו גיבור, שהוא יקע את הארי, אז כתוב שהוא למד מדרשים קשים ביום קור. אז הוא אומר, כאילו חז"ל כבר קישרו בין גבורת הגוף לגבורת הרוח. בין אדם שהוא, בין העוצמה הגופנית של גבורת מלחמה, לבין עשיית הדשמיה בדברי תורה. זאת אומרת, זה המקור שלו. אז נראה שהוא חשב שאפשר לומר, הרי שדוד אומר לשאול, שבא ארי ודוב, הוא יקע אותם, ולכן הוא חושב שיכול גם ללחם נגד גוליה. אפשר להגיד גם זה משל, אבל למה להגיד כפשוטו, כן? זה מסתדר טוב עם פשט, כן. שלכן היה בטוח שיכול להתגבר על גוליה, שהשם נתן לו סימן. אז למה לא להגיד שגיבורי דוד היו מסוגלים גם כן לבצע את זה? שכל אחד שמע, לא הרגילים. מי שבאמת שווים משהו, כאלה שהם באמת בעלי מעלה, בנושא הגבורה. אז כל אחד עשה פעם, לקח איזה אריה, כן? אז למה חז"ל אומרים שזה לימוד? כי זה קשור. יש קשר בין העולמות. א', אותו אדם יכול להיות שעשה גם את זה וגם את זה. אבל גם שיש קשר בין גבורת ה... אבל נראה שהרמב"ם חושב שזה משל כפשוטו. שהוא אומר, באמת להכות הרי זה, כי אם נצאת נגד דרך הטבע, ואם לא תגיד שיש פה איזה... נס מיוחד או משהו כזה, איפה שזה ברור, תזכילים. אם לא, אז תגיד שזה משל. ככה נראה. ואומרו מישקן עם מים, שר מאשרה, כל זה משל, שמעו שהיה שם דיון הלכתי. וכן ספר איוב כולו אמר, אחד מהם משל היה ולא בער לאיזה עניין נעשה המשל הזה. וכן מתי יחזקאל אמר, אחד מהם משל היה ורבים כאלה. אז זה לא זר. אז זה הדרך שצריך ללכת בה. ואז אומר, ואם אתה קורא מאחת משתי הכיתות הראשונות, אל תעין בדבריי בשום דבר מן העניין הזה. כאילו, יתאים לך ממנו מאומה. ולא עוד אלא שיזיק לך ותשנאו. כי איך יתאימו מיני המזון קלי הכמוד ממוצאי החוט לאדם שכבר הוגע למיני המזון הרעים והכבדים, אלא רק יזיקו וישנאים. אינך רואה דבר אותם שהורגלו באכילת הבצלים והשומים והדגים על המן, מהו? אינך רואה דבר אותם, נכון? איך שהם דיברו. שאמרו על המן, מהו? ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. למה מסביר יפה? למה הם לא אוהבים את זה? כמו שמי שיבוא, ייתנו לו איזה סור גורמה, קוראים לזה? איזה מנה ככה מאוד מאוד משובחת, והוא רגיל לאכול דברים גסים. אז הוא לא יענה. הוא אומר, המן היה ההפך, המן היה האוכל של... הרמה הכי גבוהה. אבל מי שכל הזמן היה רגיל לדברים כאלה... אז הוא אומר, מי שרגיל לתפיסה המונית, ואגב, אני חושב שהרמב"ם אומר פה דבר כפול. מצד אחד, זה ברור שזה גירוי. זה מתודה. מי שחושב שהוא לא שייך לכת השלישית, שיעצור עכשיו. תסגור את הספר, הנה אנחנו הפסקנו פה את הדף, זהו. לא להמשיך. מה יעשה הבן אדם? מה הוא יגיד? טוב, אני באמת מהמוניים, לא יכול להבין את ההמשך. או ש... שכאילו, זה מין ככה חלק חינוכי. שמע, אם אתה שמע, אז באמת דרך השיח אמר לי, שמע, אתה צריך לפתוח את הראש. זה דרך אחרת להגיד לפתוח את הראש. אם לא תפתח את הראש, לא, לא יצא מגיד, אתה לא יצא נזה. אבל זה להגיד, זה גם כפשוטו. זה, אני אומר שאין הרבה בני אדם, זה צריך ענווה גדולה. שאדם יגיד, באמת זה לא מתאים. אבל לפחות למחנכים, יכול להיות שיש אנשים שצריך להגיד להם, שהם יגידו למחונכים, אל תקרו את ההמשך. למה? משמע, רמב"ם חושב שיש אנשים שטוב שישמעו את הדרשנים, ישמעו את כל הסיפורים, עין יעקב, מיכה מאירי וכזה, תארו לעצמם את כל הזה, וככה הדמיון מאוד, בסדר. אחר כך הוא מתפלל טוב, הוא לומד טוב, וזה, מה? עזור. למה לקלקל אותו? יכול להיות שהרמב"ם מתכוון גם לזה. זה לא הרמה הכי גבוהה. אבל ברמה שלו זה בסדר. המוני, גם כן יש לו את השכר, כמו שאמר אגב, הרמב"ם אמר את זה לפני כן, על הלא לשמה. זה לא אותו דבר, אבל זה שייך לאותו רמה. המוני, אז גם את השכר בעולם הזה הוא רואה יותר מרכזי מאשר עצם הדבר, וגם את הדברים בעולם הבא הוא מפרש כפשוטם. אז על השכר בעולם הזה הרמב"ם אמר, יכול להיות שצריך להשאיר אותו ככה, כי זה מחזק אותו. וגם בעולם הבא יכול להיות שצריך להשאיר אותו ככה, כי אם תגיד לו שזה לא כפשוטו, אז הוא מבחינתו זה כאילו אין. מה אתה אומר?
כשאני
נשאים לספרדית
של
בית כנסת,
אתה מתחיל
לשים מהר"ל,
הרב קוק,
זה... נכון.
לא נותן לו שום דבר, וזה רק יכול
לעשות. נכון. לפעמים לא צריך... צריך לשמוע את הרב עובדיה יוסף 10 פעמים, הכל מוקלט, נכון? הרב עובדיה, אני מתכוון. אז הוא... לשמוע איך הוא מדבר, לקחת מזה השראה איך לדבר. כי יש לו תמיד גם דברי אגדה ככה, שמושכים את הלב בסוף.
התוכן גם במעל, גם ברב, אפשר להעביר אותו, אפילו במקרה כמו כזה, אולי לא לקרוא את זה כאילו...
לא, לא,
בבחר.
גם לא, גם אם לא, גם תסביר את זה, זה לא...
נכון, יש כאלה שזה לא...
כאילו לעשות איזה עיבוד כזה.
יש כאלה שזה פחות. אם בצורה קצת אחרת, יש יהודי, בוגר הישיבה שלנו בגרעין בחיפה, הוא אומר, אני אגיד בצורה קצת מעודנת, הוא אומר, לימדו אותנו בבית המדרש שלנו איך לדבר לאנשים שלא רוצים לשמוע. אבל לא לימדו אותנו איך לדבר לאנשים שרוצים לשמוע. אם תרצה, זה שתי הקבוצות שדיברנו עליהן. כאילו, יש כאלה שצריך להסביר להם למה התורה מוסרית. יש כאלה, הם בכלל לא נמצאים בסוגיה הזאת. אגב, כבר בסוף הזמן, ואני רוצה עוד להאריך על הנמשל, הנה, זו דוגמה שאפשר לעשות משל גם מדבר שלא משל כפשוטו, אבל הנמשל שאני רוצה לעשות משלוש הקטות האלה, במובן יותר רחב, אבל מה שאצל הרמב"ם היה מדובר על השאלות של הנמנעות, כן, שאלות של השכל ההגיוני, על דברי חז"ל, אפשר להגיד בדורנו, גם זה קיים, אבל לא פחות מזה השאלות המוסריות. אותו סוגיה יש ביחד לשאלות המוסריות על דברי תורה בדורנו. טוב. אז אנחנו נשארנו בזה שצריך לפתוח את הראש, להבין דברי חכמים, נחיל אותם. זאת השם.